אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
שבע שנים חיכתה ריאל מדריד מאז הפעם הראשונה שניסתה להחתים אותו בשורותיה, ועכשיו זה קורה, זה סופי, זה רשמי. קיליאן אמבפה חתם בריאל מדריד לחמש השנים הקרובות. בדקות הקרובות אנחנו נהיה כאן עם פרק ספשייל, הפרק שחיכיתם לו, כדי לנתח את המעבר של הטוב בעולם לטובה בעולם. איתכם באוזניים אורי רייך, חמי אלמוג ואורן קדוש. אהלן חברים.
לילה טוב.
כן, לילה טוב. התכנסנו פה ככה, חיכינו להודעה ואז התכנסנו כדי לדבר. חמי, תן לי קודם כל תחושות, אתה יודע, עברנו פה בפודקאסט חתיכת מסע עם מסיים אמבפה.
כן, זה עברנו מסע ארוך ומייגע, ובעונה שעברה, זה ככה קיץ שעבר, היה קיץ לא פשוט.
היה העניין. קיץ, כן.
לא פשוט עם העניין הזה, אבל אנחנו יודעים כבר כמה זמן שזה רק רשת, וחיכינו רק לרגע ולהודעה הרשמית, וכן, והנה זה מגיע. תשמע, יומיים אחרי שמועדון זוכה בליגת האלופות, עושה עונה כזאת מדהימה, פתאום מגיע לך, כאילו אין סוף ואין גבול לפלורנטינו פרז.
אני אמרתי
לאושר, לאושר.
אני אמרתי בפודקאסטים האחרונים, שזה, אתה יודע, שזה פשוט מדהים להיות אוהד של ריאל מדריד בימים האלה, זה תחושת אושר עילאית. על הקיץ הקודם, אפרופו פלורנטינו שגם ניגע בו, היינו צריכים להקשיב לו.
נכוון, נכון.
פלורנטינו, שאל אותו האוהד, צילם אותו ברחוב, אמר לו שנה שעברה, אתה תביא את קיליאן אמבפה? הוא אמר לו, כן. אבל לא בקיץ הזה.
נו, אסטענו.
בדיוק.
אבל אתה זוכר שדיברנו על זה לא מעט. אמרנו על זה לא מעט עוד בפרקים, אתה יודע, בעונה הקודמת, בסוף העונה הקודמת, והיו המון סימני שאלה אם יגיע. זה, לי באופן אישי, זה היה לי די ברור שהוא יגיע בתחילת העונה הזאת. ואני הכי אהבתי שאתה אמרת הטוב בעולם. סוף סוף הבנת.
כן, אנחנו עוד ניגע בזה.
סוף סוף הבנת.
עוד ניגע בזה.
דרך אגב, היה
איזה... זה פשוט יושב, הטוב בעולם, לטובה בעולם. המשחק מילים היה גדול עליי, גדול עליי.
היה איזה פוד, אתה עכשיו אמרת, היינו צריכים להקשיב לו. היה איזה פוד, עכשיו אורן ככה זה ירד לי, שהיה עם אורן, ואני כבר, בפוד הזה, כבר דיברתי על מערכים, ואמבפה וזה, ואורן אמר לי, זהו, כבר הגיע. אמרתי לו, כן, בטח שהוא הגיע. אז זה ככה, אתה יודע.
אני חייב להגיד, אתה יודע, וידוי להתחלה, מי ששומע את הפרקים שלנו, אז יודע שיש לי תמיד נוטס באייפון, ואני כותב לי דברים תוך כדי משחקים, ונושאים, ובונה את הליינאפ וכולי. היה לי יחסית קל הפעם, כי היה לי נוט מהקיץ שעבר. היה לי נוט משנה שעברה עם הכותרת פוד אמבפה, וכל הנושאים, כל הדברים שצריך לתקוף, כל הדברים שצריך לדבר עליהם, וזה חיכה. זה חיכה שנה.
אבל דווקא אז אני אמרתי לך, שוב, לא בשביל להגיד, אני אמרתי שאמבפה, הרי הוא הצעה הכי אמיתי שיש. הוא אמר, אני לא מעריך חוזה.
נכון, עם אותו פאקס מפורסם. עד שיצאתי לחופשה באילת, אמרתי שלושה ימים אני אתנתק, פתאום היה ציוץ על זה, על זה שהוא הודיע לפריז שהוא לא יעריך.
וזה מה שהוא אמר שם, אתה יודע, עמד במילה שלו, אמר, אני לא מעריך חוזה, אני לא נשאר בפריז סן ז'רמן, ושם זה היה ברור, אתה יודע, לפי ההתנהלות שלו, שזה לא יקרה באותו הקיץ, הקיץ הזה, ואני חושב שאין מתנה יותר גדולה, אם אתה מוציא עכשיו את ליגת האלופות, לריאל מדריד, אחרי מה שהיא עשתה עונה, מלהביא את השחקן הכי טוב בעולם, לשורותיה.
קסיאס...
הייתי תקוע בלופ שלו, אין דבר כזה בחינם.
נכון, גם בזה, גם בעניינים הכלכליים. ניגע, קסיאס אמר, עכשיו יש מלא תגובות, כמובן, של שחקנים, שחקני עבר, וכולי. קסיאס אמר, אני לא יודע אם זכינו עכשיו כבר בתואר ה-16, בכלל, בתקשורת בספרד, אומרים שבריאל מדריד מרגישים שהם זכו בעוד תואר, שזה ממש זכייה בעוד תואר.
לגמרי.
ההודעה עצמה, צריך להגיד, היו שתי הודעות של ריאל מדריד, ההודעות הרשמיות, הודעה אחת קצרה, ממש בכמה מילים, ריאל מדריד וקיליאן אמבפה הגיעו להסכם במסגרתו, השחקן ישחק בריאל מדריד בחמש השנים הקרובות, האתר קרס, כן, אי אפשר היה להיכנס בדקות הקרובות. יש לצד זה עוד הודעה ארוכה יותר, שגם מפארת כמובן את אמבפה, וכמה הוא שחקן ענק, ווידאו של ביצועים שלו וכדומה. אני אהבתי את מעבר להודעה עצמה, אני אהבתי את ההודעה במרכאות של אמבפה, באינסטגרם, כתב בספרדית, באנגלית ובצרפתית, עם רצף תמונות שלו בתור ילד, במדים של ריאל מדריד, כולל התמונה המפורסמת עם קריסטיאנו, הוא כתב, חלום שמתגשם, אני כל כך שמח וגאה להצטרף למועדון חלומותיי, ריאל מדריד, אף אחד לא יכול להבין כמה אני מתרגש כרגע, אני לא יכול לחכות לראות אתכם מדרידיסטס, ותודה לכולם על התמיכה המדהימה שלכם, על המדריד, וכמובן הדבר הכי חשוב היום כשסוגרים חוזה, התחילו לעקוב אחד אחרי השני, ריאל אחרי אמבפה ואמבפה אחרי ריאל באינסטגרם.
ההודעה שלו ואיכשהו סגנן אותה, זה הנקודה שאחרי תהליך ההלבנה, הוא כאילו עטף אותה.
הלבנה.
עטף אותה יפה. כי...
אבל אני מאמין לו.
כי יש
זאת אומרת,
גם אני מאמין
זאת אומרת,
לו.
אתה יודע, יש את כל התמונות שלו עם בגדים של ריאל מדריד, הילד הריץ את קריסטיאנו רונלדו.
לא, זה ידוע, זה ידוע.
עם כל מה שקרה, עם כל מה שעבר, טוב, נדבר גם על הקהל ואיכשהו יקבל אותו. עוד משהו שאהבתי במסגרת התגובות, זה נייקי, שהיא כמובן נותנת חסות שלו, ותמיד אגב תשימו לב, הכוכבים הגדולים הפוכים לספונסור של הקבוצה עצמה, אז נייקי, הסלוגן שלהם עם התמונה של קיליאן אמבפה היה, תאהב את החלומות שלך עד שהם יאהבו אותך חזרה. נחמד,
יפה,
נחמד.
לא רע.
טוב, ננסה לתקוף את זה ככה מכל הכיוונים, את ההעברה באמת אדירה הזו. אני מתחיל דווקא מפלורנטינו. פלורנטינו פרס, המנצח ה... בוא נגיד ככה, זה היה נראה לפני כמה שנים, וב-2022, וגם בקיץ שעבר, שהוא כאילו איזה לוזר, איזה בית ספר עשו לו, איך הם בפה דפק לו ברז.
פרס אחר, אתה אומר.
כן, בדיוק. אני לוזר, שואל פלורנטינו פרס. מנצח פה, מה זה בענק? זאת אומרת, גם זה בא אחרי זכייה בליגת אלופות, וגם חמי, כמו שהזכרת מקודם, תכף נדבר על זה, זה במרכאות כפולות, אבל בחינם, לוקח מהקבוצה הקטרית, מקבוצה של מדינה, את השחקן שהיו דיווחים שעד עכשיו אל חלייפי לא מעכל את זה בכלל, שהוא מאבד את קיליאן אמבפה בעברה חופשית, מה שנקרא.
כן, הוא אמר, יש את האמירה הידועה שלו, impossible, כאילו אין דבר כזה שקיליאן יעזוב בחינם. תשמע, פרז, היופי פה שהוא מנצח, הוא מנצח פעם.
בדיוק קפת, זה מצחיק, אני אעדכן תוך כדי על כל מיני עדכונים, כי אנחנו ממש קצת אחרי הזה, אז בדיוק עכשיו העלו את הציטוט של חייפי מ-2021, קיליאן אמבפה, will never live for free.
כן, שמעו אותי, אז...
כן, בדיוק.
אז מה שקורה זה, הוא ניצח פעמיים, למה? אפילו יותר מפעמיים, כל הדבר הזה הוא ניצחון כאילו, הוא כמו מנצח על איזושהי יצירה, שעבדה פה מכל מיני כיוונים, גם הוא לא משלם שום דבר לחליפי ולחבר'ה מקטר, גם השחקן בא בחינם. הכי חשוב מכל הדבר הזה, זה שהוא לא הפסיק, הוא לא עצר לרגע, אז קיליאן לא בא, אז הוא קיליאן לא בא. אז מגיעים אחרים, והקבוצה הישגית, והקבוצה מנצחת, ואתה יודע, כל זה גורם לזה שקיליאן בעצם, דיברנו על זה, הוא לא מגיע כמושיע. אם הוא היה מגיע לפני שנתיים, שלוש, אז הייתה קבוצה עוד בחיתולים שאחרי קריסטיאנו, והוא היה מגיע כמושיע הגדול, עכשיו הוא מגיע אחרי שתי דאבלים, שני אליפויות ושני צ'מפיונס, לא כמושיע, אלא כפעם אני ככה...
ולכן...
פעם רובן עטר אמר, אני מגיע כתוסף לדלק, והוא מגיע כתוסף לדלק, הוא יהיה תוסף,
אפילו אני...
הוא יהיה תוסף...
רגע, תן לו, ואז תגיב.
הוא יהיה תוסף רציני מאוד, והוא ייקח את הקבוצה למימד אחר, ברמת הקטלניות שלה, היא תתקשה פחות במשחקים, יהיו משחקים שיהיה לה הרבה יותר קל, אנחנו נרד בדרמות וברמונטדות ובכל מה שהתרגלנו לראות מריאלה כאילו לא פייבוריטית בשנים האחרונות, עכשיו הוא מגיע והוא שם אותה במקום אחר מול הסיטי, זה כבר לא, אתה יודע, זה כבר יותר מאוזן, וזהו, צריך להגיד את זה, הוא בא לקבוצה מצוינת, הוא לא בא עכשיו להיות איזה זה, אבל כן, ברור שהוא מגיע השחקן הטוב בעולם, הוא יוציא גם מאחרים הרבה יותר, הוא חבילה שלמה, זה לא הלנד, הוא לא גולר, הוא עושה הרבה דברים, הוא יכול לשחק באגף, הוא יכול לשחק את התשע, יש בו מקריסטיאנו ויש בו מבנזמה, הוא יורד, הוא יודע לסדר את המשחק, לארגן את המשחק, להשתתף בבניית התקפה, וכן, אתה יודע, אפשר רק לדמיין איך זה ייראה.
נדמיין תכף ביחד.
אבל זה גם, יש בזה גם, יכול להיות בזה גם עוקץ. כי ברגע שאתה הופך להיות פייבורית, אז הציפיות הן בהתאם, והכל הופך להיות שונה, הפנים של ריאל מדריד השתנו בעונה הבאה, ונראה איך הארגון יתמודד עם זה.
אני חושב שקודם כל מסכים, הרבה מהדברים שהיו פה, אבל... תוסף לדלק בעיניי הוא לא, הוא צריך להיות, הוא אפילו אמור להיות המנוע, המוציא לפועל של מה שקורה בריאל מדריד, מעתה ואילך, כל עוד הוא בריאל מדריד, זה באמת השחקן הכי טוב בעולם כבר כמה שנים, לא מעכשיו כמו שאתה ציינת, הוא כבר כמה שנים הכי טוב בעולם, גם ראינו שמסי שזכה בכדור הזהב כמה פעמים שהיה לצידו ונאמר, זה לבל אחר אמבפה, אתה יודע, במדים של הבלנקוס הוא הולך להיות משהו אחר. צריך להחמיא מצד שני לפלורנטינו פרס שעמדת קודם וממש לא לוזר, שבעשור האחרון הוא הפך את המועדון הזה, לא את הקבוצה הזאת, המועדון הזה, לטוב בטבל, ביפר, יותר מסיטי, יותר מכולם, לא בגלל ההישגים. העוצמה של המועדון הזה זה משהו שהוא באמת, אי אפשר לתאר כל שחקן, עם אז רונלדו, ודיברנו על זה שתמיד כל השחקנים הכי טובים רוצים להיות בריאל מדריד, אבל היום זה באמת הפך להיות הפער בין ריאל לכל שאר העולם. מה שנוצר בעשור האחרון הוא משהו יוצא דופן, ודיברתם על הנושא של קטר, וזה שמבפה נשאר בפריס סן-ז'רמן בשנתיים, שלוש האחרונות, בגלל גם המונדיאל, והוא רמז על זה, ואז דיברנו בזמנו גם על מסי, שהוא היה שם לא סתם, יש כל מיני קונספירציות שאני כבר חשבתי, דיברתי על זה איתכם לא מעט פעמים, שהכוח הראה בקטר, בגלל שהמונדיאל היה אמור להיות שם, וזה השאיר את השחקנים הטובים, כן, אצלם, עכשיו אם בברזיל, בארגנטינה ובצרפת, המובילים ביותר היו אצלם, ולא סתם. ומבחינת התפקוד של המגרש, ואנחנו נגיע לכך, אבל המספרים שאמבפה יכול לעשות בריאל מדריד, זה משהו שאף אחד היום, מאז רונלדו, לא יכול לעשות. מה שהוא יכול לעשות בריאל מדריד, זה משהו מפלצתי, מבחינת היכולות שלו, הוורסטיליות שלו, דיברת על זה לא מעט חמי, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות עבור ריאל מדריד בעידן הזה.
כן, אז צריך להגיד, הוא בא בהעברה חופשית, אבל זה קצת, אני אוסיף עוד לפני,
זה שווה את זה.
עוד לפני, אבל לא, לא רק שזה שווה את זה, אבל בוא רק שנבין לפי הדיווחים, היו דיווחים, חמי דיבר על תהליך ההלבנה, דיברנו על זה פה בחודשים האחרונים, על איך גם פבריציו רומנו, כולם התגייסו בעקבות המעטפת של אמבפה שהפעילה אותם, על להציג איך הוא מוותר על הרבה כסף וכדומה, אז על פניו, השכר שלו, השכר הבייסיק, מה שנקרא, אמור להיות באזורים דומה לויניסיוס, לג'וד בלינגהאם, שמרוויחים באזור ה-11-12 מיליון אירו נטו, אז על אמבפה אומרים זה יהיה בערך אזור ה-15 נטו, אבל זה מזכיר לי את הבדיחה על ההוא שמזמין בעל מקצוע ושואל אותו כמה זה יעלה, אז הוא אומר לו 1,500 לא כולל, אז אומר לו לא כולל מה? לא כולל עוד 4,000. אז משהו בסגנון, 15 מיליון נטו רק החוזה, אבל עוד 100 מיליון מענק חתימה שמתפרס לאורך 5 שנים, ועוד זכויות תדמית. פלמרי, שהוא אחד הכתבים בכירים באירופה, הוא אומר אמבפה ירוויח 57 מיליון אירו לשנה, פלוס ה-100 מיליון מענק חתימה. אני לא נכנס עכשיו לכל החישובים.
זה קצת לא מסתדר. 77 מיליון וחצי.
הוא מדבר על 77 מיליון וחצי אירו לשנה.
אבל ככה זאת את ההפרדה בין, הרי מה קורה? אתה עכשיו הזכרת את המספרים. זה באזור ה-15 נטו שכר, 20 מיליון נטו מה שמתפרס, המאה שמתפרס, זאת אומרת שביחד, יש לו פה 35 מיליון נטו, שזה בערך עלות מועדון כפול, כן, זה בערך 70. זהו. זה הסיפור.
כי רואים, זכויות תדמית וכולי.
רואים מספרים, לפעמים מתבלבלים בין הברוטו.
ובסוף, אגב הוא אומר, בסוף פלמרי, זה עדיין, זה שם אותו כמרוויח הכי גדול באירופה, שלישי בהיסטוריה של אירופה, אבל עדיין 16
בריאל
מיליון...
בריאל אף אחד לא הרוויח ככה.
נכון. 16 מיליון אירו פחות ממה שהוא הרוויח השנה בפריז סן ז'רמן, והיו מוכנים להציע לו בפריז, כמובן יותר גם להמשך. ואפרופו פריז, אגב אורן נגע בזה, בוא נדבר בעצם על לרגע על הפרידה הזו ועל על ההיסטוריה, שהיא היסטוריה רק מלפני שנתיים, שקיליאן אמבפה, אחרי שהוא מודיע שהוא עוזב את פריז סן ז'רמן, ברעיון האחרון שהוא מדבר עליו, הוא אומר, מה שקרה ב-2022, זה לא היה רק להישאר בפריס סן ג'רמן, זה היה קטר והמונדיאל, והיו עוד דברים, והוא אומר, הייתי בחור צעיר, שהופעלו עליו לחצים, הוא השתמש במשפט שאנשים קצת גיחכו אותו, אבל זה רק אולי אפשר לדמיין איפה הוא היה, הוא אמר, אני לא מאחל לאף אחד להיות במקום שבו הייתי, עכשיו אתה כאילו אומר מהצד, בחיית בן אדם, הציעו לך ארגזים של כסף, כדי להמשיך לשחק כדורגל בפריס סן ג'רמן, אבל אפשר להבין באיזה לחץ, תחת איזה לחץ הוא היה נמצא, האמיר של קטר ומקרון וסרקוזי, ומי לא שלחצו אותו, ומי יודע גם מה אימו עליו, ואיך השתמשו, באח שלו שהיה בפריס סן ז'רמן הצעיר, באיזה טריקים ושטיקים ניסו להפעיל עליו את הלחצים האלה, וזה נותן לנו איזשהו חלון הצצה קטן, למה שקרה לפני שנתיים, והרבה אנשים באוהדי ריאל מדריד אולי פירשו את זה כאיזה בגידה ויריקה בפרצוף של פלורנטינו.
הוא היה בסוג של כלוב מזהב, צריך להגיד את זה, הוא עשה שם כסף גדול מאוד, אבל גם הדברים שהוא אומר עכשיו, וגם לאורך השנים, זה היה די ברור, כי הוא, כמו שאורן אמר, שחקן הטוב בעולם כבר כמה שנים, ועדיין כמה שנים הוא משחק בליגה החמישית בטבעה באירופה, אז זה כאילו משהו פה, אתה יודע, אני מבחינתי, כשאני מסתכל על ספורטאים, כל עוד הם לא מתמודדים בהיי לבל, אז לא, אני לא כזה סופר את, את כל השערים שלו בפריז, זה לא ממש מעניין, אני חושב שכל עוד ניטרלי, תראה, הלנד ברגע שהוא עבר מדורטמונד לסיטי, איך, איך כל התעודה סביבו והכל סביבו עלה, וזה מה שיקרה עכשיו עם, עם בפה בריאל מדריד, אבל נכון שהיה לו את המונדיאלים, היה לו את המונדיאלים, והיה לו רגעים בליגת האלופות וכאלה, אבל בליגה עצמה בפריז, עוד כשהפערים בין המועדון לעומת הליגה הם כאלה מטורפים, בסדר.
לא, אבל אתה צריך לדעת להעריך את זה ביחס לאחרים, כי אתה ראית גם שנאמר בה בסיס שלו, אוקיי, לפריז, הוא לא יכל לעשות את המספרים של אמבפה.
לא, זה ברור.
בגלל זה אתה צריך לדעת להעריך את זה, כי הליגה הצרפתית זה אופשי, מבחינת החשיבות שלה, כן, היא החמישית או הרביעית באירופה, אתה לא אפשר להתווכח על זה. אבל באמת שמה שהוא עשה בפריז, לקחת המועדון הזה, שהוא מעולם לא הגיע לגמר ליגת אלופות, ולהיות כזה מוביל. זה לא לקח את הגמר, אבל הוא הגיע עד הסוף. ובגיל 19 לקחת מונדיאל, ולכבוש שערים בגמר וברבע, ולהיות הכי משמעותי בנבחרת הזאת, בזמנו. ולהגיע את עוד פעם אחת לחצי מהאלופות, העונה. אז אתה מבין שהשחקן הזה הוא באמת, הוא עילוי שאני באופן אישי, אני כבר, אני תופס ממנו כל כך הרבה שנים, כמספר אחד בעולם, וזה די, זה כבר, המעבר הזה היה כל כך מתבקש, וטוב שזה כבר קרה.
כן, אבל אתה אומר טוב שזה קרה, אבל חמי נגע בזה ואני רוצה לשאול אותך, אורן, אם הוא היה בא ב-2022, זה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, היום, כשאלו את תיארי אנרי בסוף הגמר, שאלה אותו המגישה, קיליאן אמבפה יגיע לריאל מדריד, והוא יגיע זאת הקבוצה שלו, והוא אמר לא, לא, זאת ממש לא הקבוצה שלו, הוא לא השיג שום דבר בריאל מדריד, והיום, שזה, זה, זו סגירת מעגל מטורפת, כי הרי אוהדי ריאל מדריד היו מתים שקיליאן אמבפה יגיע לפני שנתיים ויותר, לא רק בגלל שזה קיליאן אמבפה, גם כי ויניסיוס, כי הם ראו בויניסיוס עד לפני 3 שנים, כפלופ, ועדן עזר הגיע ונפצע, אז העמדה כביכול בצד שמאל לא הייתה מאוישת, וזה מדהים איך המעגל הזה נסגר, שקיליאן אמבפה, הוא מגיע בסוף, אבל הוא מגיע לקבוצה של ויניסיוס.
הוא מגיע לקבוצה של ויניסיוס היום, ואתה תראה שתוך כדי תנועה, הוא, זה תהיה הקבוצה של אמבפה, כי אמבפה, שוב, הוא בעיניי, זה לא יעזור, הוא השחקן הכי טוב בעולם. ותוך כדי תנועה, עזוב שעכשיו ויניסיוס, הוא אולי ייקח אפילו כדור זהב אחרי מה שהוא עשה עונה, ועם התארים שהוא לקח, והמשמעות שלו, אבל בסופו של דבר שיש לך את אמבפה בקבוצה, אי אפשר, האורות ילכו אליו, הזרקורים ילכו אליו, זה יהיה השחקן הכי מוביל בקבוצה, כן, ויניסיוס יהיה מצוין, ובלינגהאם יהיה מצוין, כולם מצוינים, אבל שיש לך שחקן כזה, אתה ראית את מסי לידו, מה היה? מילה זה אתה מבין.
אני חושב שמבפה מאוד נהנה משיתוף הפעולה גם עם מסי.
גם הפעם הוא ייהנה. גם עם ויניסיוס הוא ייהנה ועם בלינגהאם הוא ייהנה, אבל מבפה יביא את המספרים כמו שצריך.
יש לנו נטייה לרדת לאינדיבידואלים כל הזמן, אבל בסוף זה ספורט קבוצתי. וראינו גם בריאל מדריד השנה, שהיו חודשים שויניסיוס היה פצוע, וריאל מדריד תפקדה, וריאל מדריד ניצחה, וריאל מדריד... וזה החוזק של ריאל, ואני לגמרי חושב שגם ההגעה של מבפה לא תשנה את זה. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות הפנים של ריאל. זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, כמו שקריסטיאנו היה בזמנו. יכול להיות, וטבעי, שהוא באמת יעשה מספרים מטורפים. תשמע, האחרון שעשה מספרים, בדיוק ראיתי את זה היום לפני, בעונת הכדור זהב שלו, בן זמה, 50 שערים ו-14 בישולים, משהו כזה. אני לא בטוח שהוא יגיע ל-50 שערים בעוניים בפה, הוא יכול להגיע, אבל הכוונה שלי שזה עדיין, גם אם הוא יעשה את הדברים האלה, זה לא ייראה ככה. יש פה מערכת, יש פה ארגון, יש פה קבוצה, ובגלל זה אמרתי כביכול תוסף לדלק, זה קצת לא, מרגיש לא מאוזן כשאני אומר את זה, אבל יש פה קבוצה שרצה חזק מאוד, כבר כמה שנים, מתמודדת עם קשיים, מנטלית מאוד מאוד חזקה, והוא מצטרף לדבר הזה, הוא מגיע לדבר מוכן יחסית, הוא לא מגיע כעכשיו קיליאן
בא. אתה בעצמך אמרת חסר חלוץ.
ברור שחסר חלוץ
לא מעט זמן.
ברור, ריאל מדריד, ברור, ריאל תהפוך, אמורה להפוך להיות קטלנית הרבה יותר.
אני חושב שבסוף לחיים יש את הדרך שלהם לזרום ולדברים, את הפלואו הנכון שלהם לקרות בזמן ובמקום הנכונים. אני חושב ששוב, גם מבחינת, לא רק מעניין מכיוון המושיע המקצועי, אני חושב שהוא מגיע לריאל מדריד כשהיא קבוצה ולא רק על קר הדשא. זאת אומרת, יש שם
גם חדר הלבשה
מאוד חזק, מאוד מחובר, שילוב מצוין בין ותיקים לצעירים, וצעירים שהשתלטו גם על חדר ההלבשה הזה, אם זה ויניסוס, ואם זה בלינגהאם, וכמובן קמווינגה וצ'ואמני, ביחד עם החבר'ה הוותיקים.
והצרפתים.
והצרפתים כמובן, וכולם ביחד, הוא לא יוכל, הרי הנקודה שרציתי לגעת בפה, זה עניין התדמית. יש לו, נוצרה לו איזושהי תדמית לאורך השנים של תאב בצע, של כזה שמסתכל קודם כל על עצמו ואז על הצלחה של אחרים, שהוא כאילו גדול יותר מהמערכת. הוא לא יוכל בריאל מדריד, בריאל מדריד הזו, ושוב, זו הנקודה הנכונה להגיע גם מבחינתו לקריירה, גם אם היינו רוצים כבר שהוא יפציץ שערים בריאל מדריד בשנים קודמות, זה היה הכי נכון גם לריאל מדריד להביא אותו ברגע הזה, וגם לאמבפה להגיע ברגע הזה, ושכל זה יקרה תחת קרלו אנצ'לוטי. כי קרלו אנצ'לוטי הוא האיש, מאמן בצד, טקטיקה בצד, הכל בצד, לנהל את הדבר הזה, הוא האיש לעשות את זה בעיניי.
נכון, ואתה רואה את אמבפה, ראינו אותו בתקופה האחרונה בפריס סן ז'רמן, הוא גם קיבל ביקורות בליגת אלופות, על התגובות שלו בעיבוד כדור ודברים כאלה, ואתה מבין שבריאל מדריד זה כבר לא, זה לא יוכל לקרות, כי הוא, אם כבר מישהו שבע, וגם, וזה לא באמת, כי ריאל מדריד אף פעם לא שבע, אבל היא באמת השיגה מה שהיא צריכה כל עונה כמעט, ואמבפה פחות. והוא עכשיו צריך להיכנס באמת לקבוצה שהיא בתלם שלה, זה רק להשיג תארים שכולם שם יותר שבעים ממנו מבחינת ההישגיות, והוא יצטרך, אתה יודע, לעשות את זה בפעם הראשונה, מבחינת ליגת אלופות מבחינתו, גם בליגה שהיא הרבה יותר, אתה יודע, נחשבת, ולעשות המספרים בריאל מדריד, ליגת אלופות, כל הדברים האלה, הוא יהיה אתרי, הוא יהיה זה שצריך באמת להוכיח את עצמו יותר, אבל שוב, הם הביאו את הטוב ביותר כדי לעשות את זה.
תשמע, כל עניין התדמית, זה משהו מאוד סטיגמטי, יש פה סטיגמות מאוד מאוד חזקות, שחלקן אולי מוצדקות, אבל לפעמים המקום עושה את האדם. לפעמים המקום שאתה נמצא בו מוציא ממך דברים שאין מה לעשות. ומקום אחר יוציא ממך דברים אחרים. ואני מאמין מאוד שהוא יתאמע במערכת הזאת של ריאל מדריד, שהיא מאוד משפחתית, וחדר הלבשה מאוד מאוד חזק, כמו שאמרת.
פלורנטינו דיבר על זה כמו, אחרי הגמר.
וסבא ג'נטלמן כמו קרלו אנצ'לוטי,
וסבא רבא כמו פלורנטינו.
שיודע לקחת ילד כמו ארדה גולר בחגיגות שם בסיבלס,
ולהכניס, אבא,
אותו,
לא
ולהכניס אותו לעניינים ולמרקם, אז בטח ובטח ידע להתמודד ולהכניס את... קיליאן לא ירגיש בנוח, לבוא עכשיו עם איזה הוא רמי זה בא.
הוא גם לא יכול. זו גם לא הסיטואציה.
הוא
בא אחרי עונה שבה הקבוצה שלו בסוף לא הצליחה גם בליגת אלופות, והוא לא הצליח, והוא בא לקבוצה שזוכה בליגת אלופות. אגב, דיברנו על זה בפודקאסט האחרון, אתה חושב שהוא שמח שריאל זכתה בליגת אלופות בגמר, או שהוא קצת קיבה בליבו שאולי דורטמונד ייקח את זה?
לא, אני חושב שהוא עד ריאל מדריד. לחשוב שהוא ירצה שריאל מדריד תפסיד בשביל האינטרס האישי שלו לבוא אחר כך כאילו הוא זה שיושיע אותה, זה לא שהיא לא זכתה בליגת אלופות בשנים האחרונות, אבל בסופו של דבר הוא עד ריאל מדריד, אני בטוח שהוא רצה שהם יזכו, גם עוד מעט הוא שחק עם החבר'ה האלה שכן זכו, ואתה יודע, לבוא לקבוצה מנצחת, לבוא לאלופת אירופה, זה גם משהו, לא לבוא לסגנית, לבוא לקבוצה הכי טובה באירופה, היא זאת שרוצה אותך. זה, אני חושב שזה אין פה שאלה בכלל.
נכון. ובוא גם, ריאל זכתה בהכל לפניו, והיא תזכה נכון. איתו, והיא גם תזכה אחריו, והכל נכון. בסדר. הוא יספר את הסיפור שלו, ואני מקווה שזה יהיה סיפור יפה ומעניין.
בוא נדבר קצת טקטיקה.
יאללה.
קיליאן אמבפה, הרי כשאמרנו לפני שנתיים, לפני שלוש וכולי, שהוא היה עשוי להגיע, היה אמור להגיע, זה היה אמור להיות על פניו לכנף שמאל, במקומו של ויניסיוס, ובנזמה היה החלוץ. היום אין בנזמה, ופלורנטינו דאג שגם לא יהיה חלוץ בכיר אחר במהלך השנה הזו, ולכן כשאנצ'לוטי התחנן לארי קיין, הוא אמר, עזוב את ארי קיין, אנחנו נחכה למישהו אחר, אבל בוא ננסה לדמיין ביחד מערכים שבהם קיליאן אמבפה משתלב בתוך אסופת השחקנים ההתקפית הבלתי נגמרת שיש לריאל מדריד היום, אורן.
בעיניי מסתכל על החלק הקדמי, מה שאני הכי הייתי רוצה לראות זה את אמבפה קודם כל בשפיץ. אוקיי, משחק בחוד, גם בפריז כשהוא שחק בשפיץ וגם בנבחרת צרפת בגמר המונדיאל ראינו את זה. הייתי רוצה לראות את ויניסיוס בקו שמאל, את רודריגו בצד ימין, אם רודריגו יישאר, או ולוורדה. בלינגהאם מתחת לחלוץ ואז הכניסות שלו מתחת יהיו אדירות, ואמבפה כחלוץ 9. זה מאוד יזכיר לי את רונלדו לואיז נזאריו דה לימה, מספר 9 על הגב בריאל מדריד, כי האיכויות שלו מאוד דומות, וגם בכושר C, לא כמו שרונלדו שהוא היה קצת אחרי פציעות, קצת הרבה אחרי פציעות, אמבפה יכול להיות החלוץ הכי גדול בעולם, למשך מספר שנים טובות, ואם הוא באמת ישחק בשפיץ, הוא יביא מספרים בעיניי, אני חושב קדימה, הוא יכול להביא מספרים מפלצתיים, ואני כל כך רוצה לראות את זה, ולא לראות אותו בקו, כי הוא יכול לשחק מצוין גם בקו שמאל, וגם בקו
שם
ימין.
בעצם הוא, שם בעצם הוא גדל בצד שמאל.
גם בנבחרת צרפת הוא שיחק בקו ימין והביא מונדיאל. אוקיי, אבל בריאל מדריד של היום, אם הוא יהיה זה שיהיה בחוד החנית, הוא יכול לעשות מספרים שבאמת אין כדוגמתה, מאז המספרים של בנזמה ורונלדו ורבים וטובים שהיו בריאל, שם זה בעיני צריך להיות התפקיד שלו. יכול להיות שהוא יעשה הפוך והוא כבר הפך כבר העונה את ויניסיוס לחלוץ, ולשים אותו בקו כי זה מה שהוא יותר אוהב, אבל אם הוא רוצה תכלס תכליתיות, אמבפה בשפיץ.
אני חושב שעם כוונה או בלי כוונה, כי קרלו התחיל את העונה הזו ביעלום, שזה גם מערך שיכול להתאים לויניסיוס ואמבפה מקדימה, אבל לאורך העונה התפתח המערך הלא סימטרי הזה, שיש בו דווקא רביעיית קישור של שניים מאחור, בדרך כלל זה היה קרוס וצ'ואמני, ומקדימה בלינגהאם יותר לצד שמאל, פדקס יותר לצד ימין, חלוץ כמו רודריגו, שהוא זה ששיחק העונה באמצע, וויניסיוס בשמאל מחליפים מקומות, וקו ימין מאוד פתוח לקרבחל שהצטרף, ומסייע לו שם פדה ולוורדה. המערך הזה, שוב, עם כוונה או בלי כוונה, הוא בדיוק מה שיכול לשבת, אתה תיארת 4-2-3-1, שזה גם מן הסתם יכול לעבוד, זה המערך ההתקפי ביותר, אם אנחנו זורקים שם את רודריגו בצד ימין, או את בראים בצד ימין, או את גולר בצד ימין, וכדומה, גם המערך שעבד השנה יכול לעבוד, אם קרלו ירגיש שהוא צריך עוד קשר באמצע, יכול לעבוד עם חילופי המקומות, זאת אומרת, העונה הזו גם לא רק שיפרה את ויניסיוס עוד יותר, והפכה אותו למועמד לזוכה כדור זהב, קרלו גם הפך אותו לסוג של חלוץ בחלק מהמקרים. כלומר, יכול להיות שאנחנו נראה את אותו מערך עם קיליאן באמצע וויניסיוס בשמאל, אבל מחליפים מקומות, כי ראינו את רודריגו כשהוא משחק שם באמצע. הוא הרבה פעמים בשמאלה וויניסיוס נכנס לאמצע וכולי, ויש הרבה מאוד, אני חושב ש... אני אגיד ככה, המחשבה הראשונית ברגע שמגיע שחקן כמו קיליאן אמבפה לקבוצה כמו ריאל מדריד, שיש כל כך הרבה שחקני התקפה, המחשבה האוטומטית, הנה קרלו ישים את ה-4-2-3-1 הזה. עם רודריגו בימין, ויניסיוס בשמאל, אמבפה באמצע, בלינגהאם מאחוריהם, כי זה מה שאנחנו אוהבים לחשוב, השלישיות, הרביעיות וכולי, אני ממש לא אתפלא אם קרלו כדי לאזן גם באיזשהו מקום, ברמה ההגנתית, יחפש כן להמשיך עם המערך הזה, ולאו דווקא עם כולם ביחד, בחלק מהמשחקים כן. מה שהיה השנה, בחלק מהמשחקים. כלומר, מול יריבות קטנות בליגה, הוא יוכל לזרוק את כולם פנימה.
הוא יוכל לעשות הרבה דברים, אבל סליחה, שאני נכנס פה, אבל הקטע שויניסיוס, אתה אומר שהוא נראה חלוץ, כמה שערים יש לו בליגה העונה? כמה שערים היו לו? 15 שערים?
נכון.
15 שערים?
אבל הוא לא תמיד שיחק חלוץ, והוא היה פצוע.
עוד 6 בליגת אלופות, אמבפה העונה, אפילו שזאת, אתה יודע, הליגה הצרפתית, רק בליגה מ-24 משחקים שפתח כבש 27 שערים.
נכון, והוא מלך השערים של ליגת האלופות העונה, עם שמונה.
ושוב, זו מפלצת. אם הוא משחק חלוץ בריאל מדריד, זה מספרים אחרים, לא 15 ולא 20, הוא יכול להגיע ל-30 ו-40 ו-50 שערים.
אני רוצה להגיד לך,
אבל
אנחנו יודעים אבל שקיליאן אמבפה, עזוב שהוא יודע כנראה שהוא בא להיות חלוץ, אבל הוא לאורך השנים...
לא בטוח, אני אומר מה אני רוצה, יכול להיות שהוא יצחק דווקא בסמאל,
לא,
הוא
גם,
אוהב.
אני אומר, גם הדיווחים מהיום יומיים האחרונים של כלי תקשורת בכירים, זה שהוא מיועד להיות החלוץ, ולעשות את חילופי המקומות עם ויניסיוס וכו', שאפרופו ויניסיוס, כשויניסיוס לא יהיה, וזה תכף נדבר קצת רודריגו, אז אמבפה יוכל להיות בצד שמאל, ויהיה גיבוי מה שנקרא, ורודריגו תכף נראה מה יהיה איתו, אבל איפה הייתי? נקטע לי חוט המחשבה מה...
אז אני אמשיך אותך.
תמשיך.
אני חושב שעיקר, יש פה כמה דברים שמעניין להסתכל עליהם. קודם כל, העניין המרכזי זה באמת ויניסיוס אמבפה. ויניסיוס אמבפה, הערכה בגדול היא ששניהם יהיו השחקנים שבעצם ישחקו את האמבפה, את האמצע, וויניסיוס את הקו שמאל, וויניסיוס בקו שמאל, זה לדעתי המקום שאני הכי נהנה לראות אותו.
בדיוק.
כי הוא עושה שם דברים ש... שאתה רועד בכיסא, זה הכיף.
ראית מה עושה
בגבי? גם בגמלת את ההשחלה.
נכון, למרות שקרלו אמר, משהו מעניין, הוא אמר כשהוא משחק בצד שמאל ויניסיוס, הוא צריך לעבור שחקן או שניים, ואז הוא מגיע לרחבה, ואז הוא צריך לבעוט. ברגע שהוא יותר באמצע, הוא עושה את המהלך האחד,
הדברים האלה קורים, מתי הוא משחק בקו שמאל ויניסיוס? כשאתה יותר ביוזם, כשאתה יותר במשחק שהוא בשליטה שלך. הכל הבלוק הנמוך שראינו השנה, זה אולי משהו שקרלו השתמש בו במשחקים, זה כבר קיים, הם יודעים לעשות את זה, זה אולי, אבל בעונה הבאה, ריאל תצטרך ללכת קצת למקומות אחרים, יותר לשלוט במשחק, יותר זה, כי יש לך את החלוץ 9 באמצע, יהיה לך את ויניסיוס בשמאל שעושה שם, ומגיע לקו רוחב, ופותח הגנות, זה יהיה אחרת. עכשיו, מעבר לזה, מעניין ג'וד בלינגהאם. אני מניח שזה ינוע בעונה הבאה, בין המערך שדיברתם עליו, 4-2-3-1, ל-4-3-3. אבל צריך לראות ולחכות מה יהיה עם רודריגו. כי אם רודריגו יעזוב, דיברנו על זה בפוד הקודם, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל זאת אפשרות קיימת, אז הכל ישתנה למקום אחר. למקום אחר, כי זה שחקנים שונים, ויש לך את בראים, ויש לך את גולר, זה משהו אחר, וגם העניין הוא באמת עם בלינגהאם, כי בלינגהאם אנחנו רגילים לראות אותו השנה ממש גבוה יחסית, ואם קרלו יעבור לשחק 4-3-3, אז אנחנו נחזור לראות אותו כשחקן כמו שהיה בדורטמונד יותר את ה-50-50, שזה גם דברים שראינו ממנו השנה. אז אתה יודע, האפשרויות הן רבות, הכי מעניין יהיה לראות את הצימוד של ויניסיוס ומבפה, ויהיה חילופי מקומות ביניהם וכו', אתה יודע, דברים דינמיים, במיוחד בפלואידיות של קרלו וכו', אין גבול לדמיון.
אני חושב שאם דיברתם קודם על קרלו, שהוא דיבר על ויניסיוס, שהוא אמר הוא צריך לעבור מהקו שני שחקנים ואז. ואז מה? ואז מה?
ואז להגיע, ואז רק הוא מגיע למצב. אבל עכשיו יש לו חלוץ באמצע.
בדיוק, עכשיו יהיה לו חלוץ באמצע.
בדיוק.
עכשיו יהיה לו את אמבפה באמצע, ולכן טוב לו.
הוא לא יצטרך לעבור שניים
עכשיו. לכן טוב לו, הוא יוכל לעבור גם אחד ולתת. לכן עכשיו טוב יהיה לקרלו, אם הוא יבין שיעבור את האחד בקו, קל, כי הוא עושה את זה בקלות, ואז שייתן את הכדור לאמבפה כמו שצריך. ברחבה הוא יסתדר מצוין יותר טוב מכל אחד אחר בריאל מדריד, ולכן שם צריכה להיות העמדה שלו. ודיברתם על העמדות. אז ברור שאמבפה וויניסיוס ישחקו, אם זה ויניסיוס בקו שמאל או ההפך עם אמבפה ואמבפה בשפיץ, או ששניהם ביחד בשפיץ, ובמרכז השדה דיברתם על בלינגהאם הוא ישחק או כ-10 או כ-50-50 בעידן הזה, ביחד עם צ'ואמני, כמבינגה כנראה, בגלל הזיבה גם הפרישה של קרוס, ומצד ימין או מהאמצע, ואז תהיה רביעת אמצע, אז יש שם או את ארדה גולר, או את ולוורדה, תלוי באיזה מערך הוא ישחק, או את בראים דיאז, גם אם רודריגו ילך, אני לא רוצה שהוא ילך, אתה יודע כמה אני באופן אישי מחזיק מרודריגו, אבל גם אם הוא ילך, יש לך פה 3 אופציות טובות לשני מערכים שונים.
אז אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות. האחת, זה לגבי קיליאן אמבפה כחלוץ, חזר לחוד המחשבה ממקודם. הרי קיליאן אמבפה לאורך השנים, היו כל מיני, היה לו אז את הסטורי הזה באינסטגרם, שהוא צחק על זה שהוא פיבוט, והדיווחים היו שהוא מאוד רצה בזמנו שיביאו את לוונדובסקי לפני שנתיים, כדי שיהיה חלוץ שפיץ והוא לא יהיה חלוץ השפיץ. ובקיץ האחרון הם התחמשו בשני חלוצים, גם גונסלו רמוש וגם קולו מואני, כדי שהוא ישחק בקו. אתה אומר, הנכון לא זה להיות החלוץ.
חד משמעית, אני חושב שהיה לי מקרים
איך כאילו זה מסתדר עם המהירות והדריבל והצורך בשטחים.
גם בגלל שיש לך ויניסיוס, גם בגלל שיש לך ויניסיוס.
לא, אני אומר, מה נכון לקיליאן אמבפה כקיליאן אמבפה?
עזוב עכשיו את ויניסיוס, אני מסתכל על קיליאן אמבפה, עכשיו אתה שם אותו ראשון, אוקיי? יש לו את היכולת, אתה יודע, לקבל את הכדור לשטח, אוקיי? הוא שובר קו הגנה קל, מתנועה לעומק. הטכניקה שלו היא אדירה, עם הגב לשער הוא מצוין. הדריבל שלו אדיר. יש לו, ממש, אם אני מסתכל על האיכויות שלו, תדמיין, רונלדו הברזילאי בסי, זה אחד על אחד, זה אותו שחקן, אותו סגנון. אין סיבה שהוא לא יהיה בשפיץ, אין סיבה שהוא לא ייתן את המספרים הכי אדירים שיכולים להיות עם הקבוצה האדירה שיש מאחוריו, ולכן זה צריך להיות התפקיד שלו. זה שהוא יהיה טוב גם בכנף שמאל, הוא יהיה מצוין. אין שחקנים כאלה בכף שמאל, אוקיי? אבל בשפיץ הוא יביא יותר מספרים, כי הוא לא יצטרך לעבור את השני שחקנים בקו, הוא יהיה לו יותר קל ברחבה, כמו שרונלדו עשה את ההסבה מקו
לאמצע,
כן, כמו שקריסטיאנו רונלדו עשה את ההסבה, כבר בעידן שהוא קצת פחות היה שחקן קו, אבל הוא, יש לו את הוורסטיליות, הוא יכול לשחק גם וגם, אבל בשפיץ הוא יביא מספרים שאין היום לריאל מדריד את השחקן הזה.
והעניין שאורן הזכיר קודם, עם זה שויניסיוס צריך לעבור שני שחקנים, ברגע, עכשיו הוא צריך לעשות את זה, כי אין לך חלוץ אמצע. ברגע שיש אמבפה, ההגנה גם צריכה להיות עם אמבפה, ואז ויניסיוס כבר לא יוכלו לעשות עליו דאבלים וטריפלים, כי יש חלוץ כמו אמבפה, אתה צריך גם עליו לשים עין. זה הסיפור.
אני רוצה לשאול את זה ככה, חמי, אתה חושב שיש מצב שקיליאן אמבפה נזכיר, מעבר לזה שהוא שחקן מטורף, הוא קפטן נבחרת צרפת, אתה רואה את קיליאן אמבפה הופך להיות מנהיג בריאל מדריד?
אני רוצה להגיד לך לא, אבל זה כן.
לא, אני יודע שזה קצת, אתה יודע, אני חיזוי עתיד, אבל...
אני חושב שהוא, כן, תשמע, הוא כן טיפוס שמביא איתו אלמנטים מעבר למקצועי, הוא מאוד אינטליגנט, וכן נראה שהוא בן אדם שככה, אתה יודע, גם בנבחרת הוא די מנהיג, אז אין סיבה שלא, אבל שוב, אני שוב חוזר על זה. אין בריאל מדריד מישהו ספציפי שהכל שהוא עציר, וזה גם לא יהיה איתו. זה לא יהיה איתו. יש קבוצה, יש הרבה מנהיגים, יש את פדה ולוורדה, בעל קישור, ויש את רודיגר בהגנה, ויש את...
ודני.
וויניסיוס גודל לאט לאט. תשים לב גם להתבטאויות של ויניסיוס. הם משתנות עם השנים. אתה שומע ממנו זמירות אחרות, דברים אחרים. הוא מתבגר, הוא גודל.
ג'וד.
וגם, וג'וד, ג'וד. כמובן. וגם העניין של ויניסיוס, כל עניין ההתנהגות שהיינו מדברים, אני מעריך שזה משהו שמאוד ילך וישתנה עכשיו, כי יהיה הרבה פחות על הכתפיים שלו, יהיה לו יותר חופש, פחות יתעסקו איתו, וזה ישחרר אותו. זה יהפוך גם את ויניסיוס להרבה יותר טוב.
אתם יודעים מה אני חושב על הקבוצה הזאת של ריאל מדריד? שהיא הרבה יותר חזקה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינת הכישרון שלה, מהגלקטיקוס של אז. אני חושב על קו ימין מול בקאם, ואפילו רונלדו אחרי פציעות.
לא, ברור, זה ברור.
אפילו זידן, אני אומר לך, זאת
בכללי
קבוצה...
בכללי היה כישלון.
זאת קבוצת חלומות מטורפת. זה משהו עם איכות, כאילו, בנייה מושלמת.
תגיד,
רק באמת, אם אתה עכשיו רוצה עוד יותר לדמיין, תביא איזה אשרף חכימי ודייביס, ובכלל או, זהו. גמרת הסיפור. אין לעולם עם מי להתחרות בכלל.
נגעת בנקודה. אני לא יודע מה תהיה התשובה, ובגלל זה אני שואל. 4-2-3-1 הזה, אוקיי? ואני מוסיף לך, נניח את אלפונסו דייביס, למרות שהדיווחים שאולי הוא יאריך בסוף, וכבר לא דיווחים על אולי תאו הרננדס, הם רוצים מגן שמאלי, התקף, מה עם הגנה? מי עושה הגנה? מי שומר פה?
רודיגר.
רודיגר וקורטואה? ומיליטאו אחרי צולבת? או שזה הווייב של נקבל שלושה נבקיע שבעה?
האמת שזאת שאלה מצוינת, כי מיליטאו לא חזר אותו דבר, יש לו אבל את הקיץ, את ההכנה להכין את עצמו כמו שצריך, זה לא אותו שחקן מאז שהוא חזר מהפציעה, הוא מאוד רך, בתיקולים שלו, המיקום שלו פחות, אבל אנחנו יודעים, וצריכים להיות קצת יותר סבלניים איתו, ולכן ניתן לו את הזמן, אבל באמת שרודיגר זה תענוג, אבל שני מגנים, אם הם יביאו, אתה יודע, אם יביאו מגן שמאלי ברמה של תאו הרננדז או אלפונסו דייביס,
אבל זה אנשים שהמיינדסט שלהם זה התקפה בעיקר.
כן, אבל זה, אתה יודע, ששחקן ברמה כזאת תוקף אותך, אתה מפחד גם לצאת קדימה נגד אחד כזה. אם עכשיו תאו הרננדז שולט שם בקו שמאל, ביחד עם ויניסיוס, זה, עזוב, זה מה שקורה שם בריאל מדריד. זה יכולות אדירות מבחינה הגנתית, שיש לך באמצע שחקנים כמו צ'ואמני וקמווינגה, אתה יודע, זה, גם הם הרי עושים הגנה, כולם עושים הגנה, ואם עכשיו אנשלוטי עוד לוקח אותם אחורה והופך אותם, אתה יודע, לקבוצה של מעברים על היכולת האישית, שאין להם סוף ליכולת האישית.
זו נקודה מעניינת, כי חמי אמר, אני רוצה, אמרת את זה באחד הפודקאסטים וכולי, וזה גם נכון, שאוהדי ריאל מדריד, כמה שהמעברים זה עובד, כן, הם רוצים לראות את הקבוצה הדומיננטית, השולטת וכולי. מה שאני חושב,
זה צריך להפוך לעוד כלי, מה שאני אמרתי, שזה צריך להפוך לעוד כלי נשק,
אבל כאילו באים בפה,
ולא לשיטת משחק.
אבל באים בפה.
זאת אומרת, אני לא רוצה לראות את ריאל מדריד 100 דקות מול סיטי בבונקר על ה-20, לא רוצה. אפילו אם זה משרת את הנשק העיקרי שלי, אני יכול
אתה
להבין...
אתה מבין שהנשק הזה עכשיו להבין, הופך להיות עוד יותר קטנני?
רגע, אני יכול
אתה
להבין...
אתה מוסיף גם את אמבפה למטוסים האלה
נכון,
מקדימה?
נכון, אני יכול
אני,
להבין...
אני כאילו קצת מפחד שפתאום נקבל את ריאל כאילו מחכה מאחור ורק לא, מעיפה את זה קדימה.
אז יצטרך להשתנות באחוזים. זה יצטרך להשתנות. אם הייתי 60% מהזמן נגד סיטי, או 70 או 80%, אז יצטרך לרדת באחוזים. זאת אומרת, לא יוכל, אם היה עד עכשיו 70-30 בהחזקת כדור מול סיטי, אז יצטרך...
או, זה נושא אחר אבל.
אז יצטרך לרדת למקומות אחרים.
אבל זה נושא אחר.
זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ש... שאתה לגמרי, כאילו, תוותר על להחזיק. אני מבין שזה, שיש בזה גם...
אני מזכיר גם שאין טוני קרוס. אני מזכיר שאין טוני קרוס. הקבוצה הזאת משתנה לא רק עם ההגעה של אמבפה, גם עם העזיבה של טוני קרוס, זה משנה לגמרי את הסגנון שהקבוצה הזאת משחקת. זה כולם סוסים, מטוסים, שחושבים קדימה.
למה, צ'ואמני וקמווינגה לא יכולים לשלוט באמצע, ואני חייב להתחבר למילים שדיברתם פה קודם. אתם חייבים לעשות את ההפרדה בין מה שריאל מדריד עושה בלי כדור, למה שהיא עושה עם כדור. אני מסכים איתכם שהיא צריכה לשלוט יותר, להחזיק את הכדור, להניע את הכדור, ליזום, לא לחפש רק את המעברים. בלי כדור, נגד קבוצה, דווקא לא סיטי, דווקא נגד קבוצה, שתנסה לשחק נגד הישיר, אין לה מה ללחוץ גבוה. הנכון, וזה קורה נגד רוב הקבוצות בספרד,
לתת להם לצאת.
לחכות ולתת להם לעשות מה שהם לא יודעים. לחכות אותה נמוך ולצאת דווקא למעברים. נגד סיטי, דווקא שאתה יכול ללחוץ אותם, אז דווקא את זה ריאל פחות עושה, אבל מבחינת הנעת כדור זה נושא אחר. מה שהיא עושה עם הכדור, כן, היא צריכה כבר להרגיש יותר בנוח, להחזיק יותר, ליזום יותר, אבל כמו שרייך אמר, אתה יודע, גם שיוצא להם השש הכי טוב אולי בעולם, בתקופה האחרונה, חוץ מרודרי של סיטי, אז זה סימן שאלה, אני חושב שקמאווינגה וצ'ואמני יכולים למלא את התפקיד הזה, יש להם את היכולות, קמאווינגה במיוחד, אתה יודע מה שניהם, אבל זה לא אומר שאם כדור, עזוב עכשיו את סיטי כדוגמה, הם לא יכולים לשלוט כמעט נגד כל קבוצה, ולא להיות בנויים רק על מעברים, זה נכון.
רודריגו, רק תן לי את הטייק, אמרת כמה אתה אוהב אותו, אבל רודריגו, מה שיקרה איתו בעצם עכשיו, כולם מכירים את הציטוטים שהיו לפני וכולי, את הציטוטים שהיו עכשיו על רודריגו וכולי, הוא אומר אני אשאר, אבל האופציות מצטמצמות לו, כשלא היה ויניסיוס, אז פתאום הוא היה בכנף שמאל, שזו הכנף שהוא אוהב, או ויניסיוס היה פצוע, או ויניסיוס היה חלוץ, פתאום היה לו יצד שמאל, האופציות הולכות ונסגרות לרודריגו.
אני חייב לומר משהו בנושא שלו, שרודריגו, אם אתה מסתכל עליו, הרי אין שחקן בקו ימין, אז ממציאתם בפה מהסיפור, כן? כי הוא לא יהיה שם. אין שחקן בקו ימין בריאל מדריד יותר טוב התקפית ממנו.
יש.
מי?
בראים דיאז.
לא, כן. לא, לא. כן. רודריגו.
אבל זה רודריגו, סגנון מאוד אחר.
כן. רודריגו, לא, בראים דיאז יותר עשר בעיניי.
בראים דיאז קו ימין עם רגל שמאל להיכנס פנימה, מה הכל?
בראים דיאז יותר עשר בעיניי במקור, הוא יותר תפקיד של מספר 10 גם במילאן הוא היה מדהים, גם בריאל מדריד שהוא שיחק 10 הוא היה נפלא, אם אתה שם את רודריגו בקו ימין, המספרים שהוא מביא משם, אני לא חושב שיש מישהו יכול להביא את המספרים שרודריגו יכול להביא בצד ימין, אני חושב שבראים דיאז אני מאוד...
אבל זה בדיוק העניין אורן, שאת המספרים שלו הוא לא מביא מצד ימין, אחי.
גם מצד ימין הוא מביא. בקושי. אני חושב שבראים דיאז, אפשר לבדוק את זה, אני חושב שבראים דיאז שחקן מצוין, אני גם ממנו מאוד מחזיק, שוב, יש פה סגל נהדר, אבל אני חושב שהשחקן הכי טוב בריאל בצד ימין, זה רודריגו.
יש בעיה, אבל כי רודריגו לא אוהב את זה. הוא כל הזמן שהוא מתראיין, הוא אומר, אני לא בעמדה שנוכל לי, אני אוהב להיות עשר, אני אוהב להיות צד שמאל.
הוא יכול לאהוב, אבל שם, כמו שאמבפה לא אוהב אולי להיות חלוץ, הוא מעדיף להיות כנף שמאל, שם בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על המכלול, ופה כן צריך לסתכל על המכלול, מי עוד יש איתו בהרכב, הוא צריך להגיד תודה שהוא משחק שם, כי הוא יכול להביא את הכסף מהעמדה הזאת. ואני חושב דבר נוסף, גם אם הוא עובר לסיטי, פפ עוזב עוד שנה. אז אוקיי, אז תרוויח שנה אחת עם פפ, ואז מה? גם שם אתה לא תהיה הכוכב. יש שם את פודן, ויש שם את הלנד, ויש שם עוד הרבה מאוד שחקנים.
כן,
לא,
אבל
לא,
אם
לא
בא
לא
מאמן, אם אתה, אם אתה, בואו נעשה ככה, בואו נעשה סימולציה. אתה עכשיו רודריגו.
כן.
אתה, הפורטה שלך, זה קו שמאל, עם כניסה כן. לרגל ימין פנימה, וביתות, ו-70%, 80% מהגולים שלו באים מאמצע קו שמאל. עכשיו, אתה נמצא במקום, מביאים עליך עכשיו את אמבפה ואת הנדריק.
נכון, לא הזכרנו את הנדריק, שזה הנדריק, חשוב.
וחוסה לו חתם, ממשיך לעוד שנה. זאת אומרת, יש לך מחלוץ אחד שהיה מחליף, חוסה לו, בא לך אמבפה, חלוץ פותח, בא לך הנדריק, ויש לך את חוסה לו. ועכשיו אתה... לא רק שמן הסתם אתה תירד בהיררכיה מבחינת, זה תלוי איך ישחקו.
לא בטוח.
זה תלוי איך ישחקו.
נכון, נכון.
אוקיי? אבל מעבר להיררכיה, מעבר לדקות שאולי אתה תיפגע, אתה נפגע גם בעמדה. כי אמבפה וויניסיוס יהיו האמצע שמאל, אתה כבר פחות תשחק שם.
נכון.
יפה, אז עכשיו אני, אם אני רודריגו, ובא אליי לא פפ אפילו, בא אליי, לא יודע, בא אליי ארטטה, ואומר לי, בוא, אני רוצה אותך את המשבצת קו שמאל אצלי.
יש לו שם גם את מרטינלי, שזה לא פשוט, אבל שוב.
לא משנה, אני נותן.
לא, אומר לשם הדוגמה.
אני אומר, נותנים לך את המשבצת. פרמייר ליג, כסף, זה, אתה לא הולך?
אז אם אתה שואל אותי...
אתה הופך להיות גלגל שלישי רביעי כבר בהתקפה.
השאלה, אני מצד של ריאל מדריד או של רודריגו?
של רודריגו.
אני מצד של רודריגו לא הולך בחיים לסיטי, אני מעדיף את המזג האוויר של ספרד מה
שאני אגיע. לא, בסדר, זה...
קודם כל, קודם כל, לא, אתה שואל אותי אם אני עכשיו רודריגו, קודם כל תן לי בריאל מדריד לייצר שושלת, אני כבר חלק מהדבר הזה, אני מביא פה תארים בלי סוף, אני משמעותי, אני נותן הכי הרבה גולים בריאל מדריד. נותן הכי הרבה גולים בליגת האלופות, בליגת האלופות אני נותן יותר מכולם, אחרי רונלדו, ראול, בנזמה, המשמעות שהיא לא תרד, כי הוא שחקן שהוא כמה משחק, יש הרבה רוטציה, הוא גם יודע לעשות את זה נכון, אנצ'לוטי, הוא יודע תחת מי הוא נמצא.
אבל הוא ישחק פחות, אין ספק שהוא ישחק הרבה פחות.
חוץ מויניסיוס, בנינגהאם ומפה כולם ישחקו קצת פחות. קצת פחות. הוא יהיה ברוטציה, הוא ישחק מלא. אני חושב ששוב, גם השאלה, איפה אנצ'לוטי ישים אותו. אם הוא ישים אותו בצד ימין, הוא צריך לחבק את זה בעיניי, כי הוא באמת הכוח הכי חזק שם בצד ימין. ולשם הוא צריך לשאוף. אם הוא לא ירצה את זה, והוא יעדיף ללכת למקום אחר, לשחק בתפקיד פה, שאתה אומר שזה מה שהוא רוצה בצד שמאל, שיעשה את זה. אני חושב שזה
כל זאת ועוד בפוד רודריגו, אם יהיה לנו יום אחד.
אני חושב שבסוף העונה הוא יישאר, אני חושב.
זה גם מה שחושב. העונה הזו, זו תהיה עונת בדיקה. לאן זה הולך עם רודריגו, כן. וגם עם חבר'ה אחרים, שאתה יודע, אם רודריגו יורד בהיררכיה, יש עוד בדיוק. שאולי יורדים כן. בהיררכיה.
מהצד של המועדון, עונת בדיקה, יכול להיות שבקיץ הבא, הערך שלו יהיה הרבה פחות מהקיץ הזה.
זה נכון. טוב, נחזור לקיליאן אמבפה.
אז זה לטובתו. שהערך שלו יהיה טיפה.
לא לטובת המועדון, אבל נכון. המועדון גם יש כיוון.
כן. יורו 24, זה הפוקוס הבא של קיליאן אמבפה, הוא מה שנקרא הוא מוצג, הוא מוכרז כשחקן ריאל מדריד אחרי שהיא זוכה בליגת האלופות, הוא יוצג בריאל מדריד אחרי שהוא זכה באליפות אירופה?
הם פבוריטים, אבל אתה יודע, לא תמיד הפבוריטית זוכה, בעיניי צרפת זאת הנבחרת הכי חזקה by far מכולן, ולהגיע לשלבים המחרים זה בטוח. לא רואה את זה קורה אחרת, גם בטח ששלוש נבחרות אפילו יכולות לעלות מבית. יש אותה נבחרת הכי חזקה מכולן, גם במונדיאל הייתה אותה נבחרת הכי חזקה מכולן. אני חושב שבסוף...
הוא ישחק שם קו שמאל או חלוץ?
אני מאחל לו לשחק חלוץ. אני באמת, אני אוהב אותו גם בשמאל וגם בימין, אבל בשפיץ זה משהו אחר. ואם הוא יבין את זה, ואם מי שמאמן אותו יבין את זה, אז הם רק ירוויחו כולם.
אגב, מי שאחרי יורו 24, הוא לא יהיה באולימפיאדה, תיארי אנרי פרסם את הסגל בלעדיו, ונתן את אחד השני ציטוטים חזקים. הוא אמר, לא קיבלתי כל כך הרבה שלילי, כל כך הרבה תשובה שלילית מאז האוניברסיטה, הוא אמר, מי שדיברתי איתו בריאל מדריד, היה סטרייט פורוורד איתי. זאת אומרת, אתה פונה אליהם, אתה שואל, הם אומרים לך לא, וזהו. אין עם מי לדבר שם מעבר לכך. ומקרון אז ניסה לדבר עם פלורנטינו, ממש לפני איזה שבוע, ו... אין, ריאל מדריד, הם לא ייתנו כלום לצרפת, כלום הם לא ייתנו להם הרי.
אנחנו לוקחים את הטורניר הזה כאילו כהיילייט של הקיץ, אבל...
לא, אולימפיאדה לא.
לא, אני אומר אנחנו, ישראל, לוקחים את הטורניר הזה...
אבל גם אמבפה לוקח כי זה בצרפת, והוא מאוד רצה.
אתה חושב, הוא יכול להגיד.
כן, הוא אומר, לא.
הוא יגיד.
זה מעייף, אתה יודע.
לא, הוא יגיד בפוליטיקה.
יורו, זה...
הוא יגיד בשביל הפוליטיקה, כי הוא רוצה, אתה יודע, אבל לא באמת, עזוב. יש לו דברים יותר חשובים לעשות. בשבילנו זה כאילו, אתה יודע, בשביל נבחרת ישראל זה היה טורניר, בשביל, אתה יודע, בשביל כל שאר הנבחרות החזקות זה טורניר שולי.
זה מתנגש בסופרקאפ מול הטלנטה, עזוב אותך.
נכון. אז אחרי היורו באמת אמורה להיות ההצגה שלו.
אני מחכה למשחק הזה דרך אגב. מחכה ממש.
ההצגה של קיליאן אמבפה שבעצם מחכה עד אחרי היורו, אני חייב להגיד, לא שידרנו את זה, כי אנחנו שידרנו את החגיגות שהיו אחרי הזכייה באליפות, החגיגות אתמול בברנבאו. בברנבאו, עזוב כל המסע, סיבלס, הגיעו למעלה
מחצי מנות.
מה שקרה אתמול, אם לא ראיתם, מה שקרה אתמול בברנבאו, הקונסטרוקציה, זה מופרע. זה מופרע, זאת אומרת, איך הם עמדו שם על הריבוע הזה, ומצלמים אותם מלמעלה, והמסכים, זה כאילו, זה עתידני גם ל-2024, וקיליאן אמבפה יבוא, דיברנו על זה קצת בפודקאסט האחרון, ומתכננים בריאל מדריד, כזה דבר, okay. זאת אומרת, אומרים רפרנס להצגה שהייתה של קריסטיאנו רונלדו.
זה יהיה כנראה יותר, קריסטיאנו היה 60, 65, אומרים שזה סולד אאוט ויהיה 80 אלף, זה מטורף בכל קנה מידה, וזה יהיה אירוע מהנה.
אתה נוסע?
לא.
אתה כבר מחוייך מעכשיו,
לא, 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 אני לא נוסע.
איך אגב האחרים הסתכלו על זה? השחקנים האחרים? השכר שלו הרבה יותר גדול, הוא בא ועושים לו איזו הצגה כזאת פומפוזית. אני רק נזכר בזה שג'וד בלינגהאם הוצג במתחם האמונים, אתם זוכרים? הוצג. עשה את התמונות וזה במתחם האמונים.
אני חושב שההון האנושי בריאל הוא באמת ברמה גבוהה. זאת אומרת, זה בחורים עם שכל, אין אופי טוב, אני חושב שזה גם חלק מהסיבה שבוחרים בהם. זה לא, הריאל לא בוחרת רק בשחקן נטו כי הוא... יש בבחירות שלהם דברים שמעבר רק לכדורגל, ואתה יודע, אתה לא שומע על בעיות, אתה לא שומע על פרצופים, אתה לא שומע על סיפורים, אתה לא שומע כלום. זה נכון שכשמנצחים, אז אין, רק כשמפסידים יש, אז אני מקווה שלא יקרה, אבל אני לא חושב שהם מסתכנים עליו בצורה כזאת, יש לו שם את החברה הצרפתים כאילו שלו, ויש את, אתה יודע, יש כל מיני סיפורים של, שהוא בכלל עם ויני ומבלים במיימי בקיצים ביחד וכו' וכו', אז אתה יודע, שיעשו חיים ביחד, שיפרו אחד את השני.
איפה אתה שם ככה, זה שאלה קצת גדולה, אבל אם אנחנו מסתכלים היסטורית, איפה אתה שם את המעבר הזה, בין המעברים הגדולים ככה שאנחנו זוכרים? לפי טרנספר מרקט אגב, זו העברה החופשית הכי יקרה במרכאות, זאת אומרת, מסי כשעבר לפריס סן ז'רמן, אז השווי שלו היה 100 מיליון, קיליאן אמבפה היום הוא ערך 180 מיליון אירו, ומגיע בעברה חופשית, אבל אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, משווים לבקאם אפרופו אז שאמרת, או לפיגו שהגיע לריאל מדריד, או קריסטיאנו שעבר אחרי שזכה בליגת אלופות עם יונייטד לריאל מדריד.
אי נוח למעבר של קריסטיאנו, ממש, זה פשוט מביאים את השחקן הכי טוב בעולם. זה כמו, בדיוק בו, כמו אותו דבר שהם הביאו באותו זמן את קריסטיאנו רונלדו, שאז בשיא שלו, אני חושב שאי אפשר להביא יותר גדול ממנו. אין יותר גדול ממנו. אתה יודע, אפילו בלינגהאם, שהיה שחקן אדיר העונה, אז אפילו היו חלק שהטילו דופי. פה אין ספק, זה השחקן הכי גדול בעולם, הם הביאו את הטוב ביותר, זה בדיוק אותו דבר, אתה יודע, ולהביא בחינם את השחקן הענק הזה, זה משהו באמת, מערך כמה כוח יש לריאל מדריד.
יש, אתה יודע, יש כל מיני סוגים של העברות. העברה של פיגו למשל נחשבת מטורפת כי זה מעבר מברצלונה ויש לה תהודה מסוג אחר. זה הכי דומה לקריסטיאנו, באמת.
בגלל היכולת.
ברמה המקצועית, כן, כי זה עניין ברמה המקצועית.
אבל אתה יודע מה, כשאתה אומר את זה, יש פה איזשהו שילוב, כי זה המעבר ברמה המקצועית של קריסטיאנו. ונכון שהסיפור של פיגו מברצלונה לריאל הוא מטורף, אבל יש פה משהו במעבר בין הקבוצות שקצת מזכיר לי בניצחון הזה של פלורנטינו מול יריבה מרה.
כן, אבל
נכון שזה לא, בשביל האוהדים לא, אבל בשביל פלורנטינו אני לא בטוח שזה אפילו די דומה, כי פריס סן ז'רמן ומנצ'סטר סיטי, צריך להבין, מבחינת ריאל מדריד ומבחינת פלורנטינו פרס, הם אויב הכדורגל. זאת אומרת, קבוצות של מדינות עם נפט, עם כיסים בלתי נגמרים, מבחינתו לנצח את הדבר הזה ולהביא את הדבר הזה, ועוד בלי לשלם להם יורו אחד, אז מבחינתו אני לא בטוח שזה אפילו לא פחות גדול אפילו מהמעבר של פיגו שהוא ככה להביא, גנב
לא,
להם.
לא, לא, לא.
המעבר של פיגו זה כמו
המעבר הכי גדול שלו ברמה הזאת של הנרטיב של ה...
בדיוק.
זה היה מטורף.
זה כמו להביא היום את למין ימל כזה.
זה אוקיי? היה מטורף.
כזה.
להביא את למין ימל. לשים אצבע בעין.
טוב, ניסיתי.
לא, אוקיי. אבל ברמה של היכולת זה כמו להביא את רונלדו.
מה שכן, אני מאוד מקווה אפרופו פיגו, שיהיה בריא פלורנטינו ושנטפליקס ירימו את הכפפה, ומתי זה יקרה? כי הוא עכשיו רק תוך כדי שיהיה איזשהו דוקו ש כולם מספרים בדיעבד על המעבר הזה של אמבפה מפריז ומשתפים. בוא נדבר לקראת סיום על הציפיות. הציפיות, אני מוכרח להגיד, הם אני לא יודע להגיד אם מופרכות, אבל
אין מופרך.
יש שיר שאני אוהב שאומר, כשיש לך את הכל אפשר רק לאבד. עכשיו לריאל מדריד יש לה את הכל, יש לה את ליגת אלופות, יש לה את האליפות, אז היא לא זכתה בגביע, ממש מעניין אותם, כן? יש להם, אבל עכשיו, שבעה מפעלים בעונה הבאה, כאילו כל משחק שהם יאבדו נקודות, כל תואר כזה או אחר שהם יפספסו, זה כאילו יחשב כאיזשהו סוג של כישלון. הציפייה, אנשים מצפים עכשיו שהם יעלו לקרדשא ושכל משחק זה חמישייה, ושאנחנו שתים ושוברים עוד שיאים היסטוריים התקפית ולוקחים את כל התארים ומתתאים את כולם.
הגלקטיקוס הלמת. זאת הקבוצה הזאת. הגלקטיקוס לא סתם כוכבים כי הם נוצצים וזה דוגמן וזה, אתה יודע, נרטיב מברצלונה. אוקיי, זה באמת הקבוצה הכי חזקה בעולם, אוקיי, הכי חזקה שיש, ובאמת כל משחק שהם יאבדו קצת נקודות, או אתה יודע, פתאום משחק פחות טוב, אז יהיו גם המון ביקורות, אבל תשמע, זה בצדק, בצדק מוחלט, זאת הקבוצה, היא באמת בנויה מבחינה מקצועית, אני חושב כאילו מי ש, אתה יודע, להיות במקומו של קרלו אנצ'לוטי בסיטואציה הזאת, זה חלום שאי אפשר לדמיין.
כן, אני מסתכל אבל לא רק מהצד של ריאל מדריד, אני מסתכל גם מהצד של קיליאן, הוא בא למקום שוב, הציפייה, גם בגלל הבילדאפ, גם בגלל השנים, גם בגלל כבר מה שהמועדון זכה, שכאילו, אני לא יודע מה הוא צריך לעשות כדי שאנשים יהיו
לנצח הכל, פשוט, לנצח כל דבר.
תראה, הבעיה עכשיו
אמרת פשוט.
אלה הציפיות.
כן.
שאלת מה הציפיות, מה יקרה בפועל, ברור שהם יאבדו תארים כאלה ואחרים, אבל לנצח הכל.
הקבוצה עכשיו עוברת, היא תעבור עכשיו, הפנים שלה השתנו, וזה יעבור מהמקום האנדרדוגי במרכאות, אוקיי, כמה שריאל יכולה להיות, אבל היא הייתה, מול...
בליגת אלופות.
כן, היא הייתה סוג של האנדרדוג, ועכשיו הנרטיב משתנה, ויש השלכות מאוד מאוד ברורות להגעה של כוכב בסדר גודל כזה לקבוצה שלך, וכן, הציפיות יהיו מאוד מאוד גבוהות. בניגוד לשנים האחרונות, בסדר, זה גם משהו שצריך לדעת להתמודד איתו, אבל גם צריך להיות עם, אתה יודע, גם צריך להיות עם קצת שכל ישר, ולהבין שזה לא עכשיו שכל משחק תצליח 4-5-0, ואם לא, אז כן, אבל ברור שהציפיות משתנות בהתאם.
נגיד, קדוש, איפה זה יכול להשתבש? אתה יודע, דיברנו, כולם חושבים רק איך זה מסתדר, איך זה עובד, איך הוא בסינרגיה עם ויניסיוס ועם הצרפתים, והוא בדיוק בעמדה שלו, והם אחרי ליגת אלופות, וגם ההגנה שלהם את הטובה. איפה זה יכול להשתבש? אתה רואה את הסריט שזה לא מצליח?
מבחינה הגנתית הייתי יכול להגיד לך ששם זה יכול להשתבש, אבל בגלל שקרלו יודע להעמיד גם את הקבוצה שלו נמוך, ממש לגרום לכולם להיות יחד מרוכזים גם בעמידה הגנתית, אז גם שם יהיה קשה להפתיע אותם. כי אם עכשיו הוא יגרום והוא יעשה את זה לשחקן כמו אמבפה ובלינגהאם, הוא כבר עשה את זה, וויניסיוס וכולם להיות דרוכים הגנתית ולעמוד בעמדות ולחכות נמוך כמו שצריך, השחקנים כאלה מבחינת יכולת אישית אחר כך גם לעשות את המעברים נכון, הוא ידע לעשות. אבל הציפייה גם, אתה יודע, לראות משהו אחר מבחינת הנעת כדור, לראות קבוצה שהיא יותר שולטת, יותר יוזמת, יותר מגיעה למצבים לא רק דרך מעברים, וזה באמת יהיה מעניין לראות אם הקבוצה הזאת תצליח לעשות את זה. היא צריכה בשביל זה גם, דרך אגב, כי כשהקבוצה יוזמת, בדרך כלל הקבוצה שמנגד מחכה קצת יותר נמוך ופחות לוחצת קבוצה כמו ריאל מדריד, ושם הוא יצטרך את השחקנים שיהיו איכותיים מאוד מעקבים, ולכן אני מאוד רוצה עדיין את רודריגו בצד ימין, והעניין זה שההצטרפות של המגנים צריכה לעשות את ההבדל, בטח בסוף זה החבר'ה מקדימה יסיימו, אבל המגנים של ריאל, אם הם כן ייצרו ענת כדור, צריכים להיות קצת יותר איכותיים.
החידה הגדולה בעונה הבאה, זה לא ההגעה שלהם בפה, זה החיסרון והחלל שטוני קרוס משאיר. כי אתה יודע, בסוף כדורגל מתנהל במרכז שדה, ושם הכוח שלך והבלנס של הקבוצה, וקרלו, אני אמרתי פה לפני פודקאסט או שניים, בפוד הזיבה של טוני, שעם ההגעה שלהם בפה והמהירות המטורפת שתהיה, אנחנו נוכל לראות ריאל רצה יותר, אבל בלי טוני צריך ללמוד ללכת מחדש. וזה קודם כל מאוד מאוד מעניין, מקצועית, לראות איך זה ילך ויקרה, כי הוא שחקן שיהיה מאוד מאוד חסר. אין שחקן בריאל היום שיודע להתנהל כמו במגרש, לא מבחינת הניסיון, לא מבחינת האחריות, לא מבחינת הדיוק, אין. זאת אומרת, אנחנו נראה משהו אחר מהבחינה הזאת, ויהיה מעניין לראות מה זה יהיה. האם זה יהיה כמה וינגה 50-50 בצד שמאל, האם זה באמת 4-2 דאבל פיבוט, וצריך לראות לאן זה ילך.
זה באמת מעניין מה שאתה אומר, כי אני זוכר שדיברנו פה, וגם בטרנספר מרקט שעשינו בתוכנית, כמה פעמים בעונה הקודמת, ממש לפני כל הבלגן שהיה, על טוני קרוס, שהרבה דיברו, ולא מעט, גם פרשנים, גם מפה, שרצו שזהו, שהוא יסיים את הסיפור שלו בריאל מדריד. זוכר מה הייתה הדעה שלי, טוני קרוס באמת היה שחקן אדיר, אפשר להגיד כבר היה, אתה יודע מה, יש לו את היורוד. והוא שחקן נפלא, והוא באמת היה השש הכי טוב שריאל מדריד יכלה למצוא, בטח בסגנון הזה של המעברים. אבל אני חושב, כמו שאמרת, וגם אני באמרתי קודם בעצמי, שיש להם שחקנים איכותיים מאוד באמצע. כן, הם פחות שולטים בכדור כמוהו ובמבנה המשחק ומנפטים את המשחק, אבל גם כמה וינגה וגם צ'ואמני וגם ולוורדה, זה שחקנים שיכולים לשלוט באמצע כמו שצריך, יותר פיזי ממנו הם יהיו, מבחינת הגאונות זה פחות, אבל עדיין לריאל מדריד זה מספיק טוב, אין הרבה שחקנים כמו טוני קרוס, אבל עדיין הקישור שלהם מספיק איכותי כדי לעשות את כל התארים.
יאללה, לסיום ניחושים. העונה, אורן ציין את זה מקודם, 27 שערים היו לו בליגה, 7 בישולים, 8 שערים בליגת אלופות, בסך הכל הוא סיים את העונה עם 44 שערים, שזה הכי הרבה שלו, אגב, בקריירה, הוא מגיע לריאל מדריד, אחרי שמבחינה אישית לפחות, יש לו עונה צי, בליגת אלופות הוא סיים עם 8 שערים, דברו איתי על גולים. רק נזכיר, אתה יודע, אנחנו, תמיד יש את ההשוואות, קריסטיאנו רונלדו, מסי, אלה שחקנים שנתנו באופן קבוע 40 פלוס שערים בליגה. 40 פלוס שערים בליגה. קרים בנזמה כשזכה כדור זהב, זה היה איזה 25 שערים, 27, לבנדובסקי שנה שעברה 23, גם העונה אנחנו יודעים בערך על אותם מספרים. כמה קיליאן אמבפה נותן עונה הבאה בליגה?
40.
40?
כן.
הליגה קצת השתנתה, צריך להגיד.
אם הוא משחק חלוץ, לא אני אסייג. כן. אם הוא משחק חלוץ, 40 גולים. בין 35
אנחנו ל-40. המון זמן לא ראינו מספרים כאלה. שוב, קרים את זה מה? בעונה מטורפת שלו בליגה.
הוא עושה 20 שערים, גומר אותי.
כן, הוא יעלה, הוא יעלה, זה יהיה בין 30 ל-40.
זה צריך להיות 30 צפון, זה חייב להיות 30
צפון. 30 ל-40, לא פחות מ-30.
ובליגה?
אבל שיהיה בריא קודם, אתה יודע, בוא...
לא, ברור, אתה יודע.
בליגה?
בליגת אלופות. שם זה קצת יותר קשה, אבל אתה יודע, 8 שערים הוא כבש העונה, והוא מלך השערים של המפעל. קריסטיאנו, בסי שלו.
דיברנו עכשיו רק על ליגה?
רק על ליגה.
בין 30 ל-40, כן.
ליגת אלופות. קריסטיאנו אז, בסי שלו, אם אני זוכר נכון, הייתה לו 17 שערים בליגת אלופות.
רגע, לא 40 שערים בליגה, יהיו לו 40 שערים בסך הכל.
בסך הכל?
אז כמה בליגה? 38 מחזורים.
32.
בין 30 ל-35 שערים.
אוקיי. בליגה. אבל בקביעות אתה אומר כזה.
קבוע.
כי שוב, התרגלנו ל-20-25 שערים של מלך שערים עד עכשיו. הוא אומר לי, הטוב בעולם בא.
ייתן לך 30-35 שערים, לא משנה מה, ומעלה. אוקיי? בליגה.
בליגה.
זה מה שהוא ייתן.
פרופו ליגת אלופות, יותר חשוב...
ליגת אלופות, 10 שערים, זה המספרים שלו בערך.
כן, אבל יותר חשוב מהשערים שהוא יפקיע בליגת אלופות, ועם זה אנחנו נסיים, זה ההישגים העתידיים של ריאל מדריד, עם קיליאן אמבפה עכשיו, הוא כרגע חתם על חוזה ל-5 שנים. ליגת אלופות. כמה ריאל מדריד לוקחת עם קיליאן אמבפה?
אני לא עונה על זה.
קדוש. אנחנו יודעים שהציפייה היא ל-5 ו-5, אבל זה גם לא ציפייה ריאלית.
ליגה היא תיקח...
אנחנו הזכיינים, אל תערוק את הליגה.
4 אליפויות, 4 מתוך 5, ובליגת אלופות... סקו פעמיים, אני חושב.
אני חלק את זה בין רצון בין הרצון שלי למשהו הגיוני. הרצון שלי היא שליטה מוחלטת בליגה, זה כמו שאורן אמר, ארבע אליפויות.
זה משהו ששנים על שנים לא היו בריאל מדריד.
בק טו בק הרבה מאוד שנים, והיא צריכה לעשות את זה, וזה צריך להיות העוגן המרכזי של הקבוצה הזאת עכשיו, להשתלט על הליגה.
נשאר אותך ככה
ליגת אלופות בכל החמש שנים שלו יספיק לי 2, אני עדין, סבבה, לא?
אז בסדר גם.
אני חושב שפחות מ-3
2 ו-5.
מה עם ליגת אלופות מתוך 5? זה מדהים.
אז הם עשו עכשיו 2 מ-3 בלי אמבפה.
בסדר, אבל זה...
6 מ-10, 2 מ-3.
היית אומר להם לפני זה 2 מ-5, הם היו קונים את זה, אין דבר כזה, זה מדהים.
אני חושב שפחות...
4 ו-2 אני קונה.
אני חושב שפחות מ-3 זכיות בליגת אלופות, ושוב, גם בשביל קיליאן אמבפה, זה הדבר, זה מה שהוא רוצה, אין לו את זה. אין לו את זה, עוד מעט בין 26 הבחורות.
אבל ליגת אלופות, אז יהיו לו 3.
אני חושב שפחות מ-3, פחות מ-3 ב-5 שנים הקרובות, אני חושב שכריאל מדריד, האוהדים או הציפייה הכללית, כאילו יתאכזבו. שזה...
אם יקחו פעמיים ליגת אלופות, זה לא מספיק, אתה אומר.
אם הם יקחו, אתה יודע, אחרי שנתיים שלו, כן, כן, כי ריאל מדריד היא כבר מה שהיא עוד לפני שהוא מגיע. בגלל זה הציפייה בעיניי היא לפחות ל-3.
לא, ליגת אלופות זה לא מפעל פשוט, וגם אם ריאל תהיה הכי, אז אתה יודע, בדיוק, הפורמט גם משתנה, בוא נראה.
טוב, ניחוש אחר...
צריך מזל, גם הגרלה, גם אתה יודע, זה לא פשוט.
אגב, תנו לי ככה ניחוש
אחר. זה כבר מתחיל, אבל אתה מבין, אם לא לוקחים זה כישלון, והנה, זה כבר שם.
זה שם לגמרי, אבל תדע לך, אני חייב לחזור בכוונה לנקודה, אם מיליטאו לא יהיה ברמה שבה הוא צריך להיות, ריאל מדריד תצטרך בלם ברמה גבוהה.
כן, אז אנחנו...
היא תהיה חייבת להביא בלם ברמה גבוהה, כי עם כל מה שאנחנו מדברים, התקפה וקישור וזה וכל היופי, דיברנו מגנים, בלם לצידו של רודיגר, הם יצטרכו להביא בסופו של דבר.
ניחוש אחרון, עלה לי עכשיו, הוא חתם על חוזה ל-5 שנים, הוא בדצמבר יהיה, בדצמבר הזה הוא יהיה בן 26. הוא יהיה מעבר ל-5 שנים בריאל מדריד? כל ההוא-הה ושנים, רודפים אחריו 7 שנים, בסוף הוא יהיה רק 5?
הוא יהיה 7 שנים.
יהיה 31?
לפחות 7 שנים. לפחות.
זה יפה שעשו לו ל-5 שנים, כי הוא לא יסיים מעל גיל 30, ואז יוכלו להאריך לו ליותר משנה.
לא, נראה לי הוא יסיים, כן.
הוא יסיים בגיל 30 בערך, כן. כן, אתה יודע, טבעי שכן יאריכו, יהיה פה עוד איזה 2-3.
רצתי קדימה, אורן, אבל יש כאלה שאומרים שברגע שחוששים, שאחרי 5 שנים, או כשהוא יהיה כבר מבוגר יותר, עם הפגיעה במהירות, הוא יאבד הרבה מאוד מה... רצתי מהר כמו אמבפה, אבל לא מהר כמו שהוא רץ לריאל.
אני חושב שהוא חי חיים קצת יותר ספורטיבי מרונלדו הברזילאי, שגם נתן לו מעט גולים בממדים שאליהם הוא הגיע תוך כדי תנועה, כאילו תנועה.
כן, הוא די שומר על עצמו.
אבל אמבפה אני רואה אותו, אתה יודע, הוא חוסר...
לא, אבל מהירות זה... גם קריסטיאנו איבד את המהירות שלו.
השאלה, זהו, השאלה, קודם כל הוא, אתה יודע, הוא רציני. השאלה מבחינתו, זה כמה הוא ירצה. אחרי גיל 30, אם הוא ירצה לסייג עמד גיל 35, הוא יוכל. יש לו את המבנה, יש לו את האיכויות, גם בלי כל קשר למהירות. אוקיי, הוא מהיר בצורה שאין דברים כאלה. אבל חוץ מזה, יש לו עוד המון איכויות, יש לו הכל. אין משהו אחד, אולי חוץ ממשחק ראש, וגם את זה הוא שיפר.
חופשיות, אני חושב שהוא צריך לעבוד על זה
קצת. חופשיות, הוא כנראה שהוא לא יהיה אליל בנושא הזה, אבל שוב, חוץ מזה,
זה משהו שחסר לריאל דרך אגב.
בכל דבר, בכל פרמנט, כאילו כל דבר שאתה רוצה, תבקש ממנו במשחק שדה, יש לו.
יש לו, ולריאל מדריד יש אותו, וככה אנחנו מסיימים את הספשייל הזה. חיכינו הרבה מאוד זמן לפרק הזה, או עד ריאל מדריד חיכו הרבה יותר שהוא יגיע, אז הוא מגיע, קיליאן אמבפה, בריאל מדריד רק שיהיה בריא, שיעבור את היורו בשלום, ותהיה ההכרזה וההצגה, ושיתחיל הכדורגל. אחד המשחקים הראשונים שלו, אגב, יהיה קלאסיקו בארצות הברית, במחנה שם, ואחרי זה המשחק נגד אטלנטה שאמרתם, וכולי וכולי. עוד נדבר קצת על קיליאן אמבפה בפודקאסטים של ריאל. יש לי תחושה. אורן, חמי, תודה רבה לשניכם. תודה ליונתן, וחבל שאופק לא היה פה, כשבאופן סופי ורשמי אני לא חייב לו ארוחה, כי עשיתי איתו דאבל אור נאפינג במהלך העונה אחרי שהפסדתי שהוא לא יגיע בקיץ הקודם, ואופק ניצח, אמרתי לו בוא נעשה דאבל אור נאפינג אם הוא מגיע בקיץ הזה, אז הנה, קיליאן הגיע, חתם.
איזה כבש.
כן, לא יודע, לא יודע מה הוא חשב לעצמו, אבל בסדר, אנחנו ברייק איבן, ואני שמח, כי אני גם לא חייב לו, וגם כי קיליאן בא, וגם אתם בבית, שמחים אני בטוח.
לא אמרת את התרבות הזאת, הייתי משתתף איתך, מה אתה רציני? אני לא מבין.
אני לא יודע אם אופק היה נותן לך. טוב.
היה, מה זה לא? נתן לך, למה שלא ייתן לי?
כי לא הייתה התערבות לפני כן.
היית פותחים שולחן.
מה זה? קל.
נחשוב על זה. אז תודה לכולם ותודה לכם שהזנתם, ותודה לקיליאן שבצעדי צו סוף סוף הבין שהוא צריך לנטוש את הבית שיש לו על הגב ולקנות את הבית של גארט בייל במדריד.
המשפט האלמותי, הולך לאיתו, מגיע באיתו.
יפה. יפה מאוד. אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.